רואים אותי, שומעים אותי טוב?
שומעים
מצוין.
מעולה, תודה.
יופי. טוב. אנחנו בסוגיית עירוי, וננסה, רואה שהמצלמה הייתה צריכה להיות יותר גבוהה, אבל... טוב. אני אנסה לשתף. מצגת. רק שנייה. זה קופץ כל פעם אחורה, זה לא בזום, כל פעם, אני לא יודע, כל פעם צריך לעשות מחדש. זה כבר לא ממוקד בזום כמו שזה
אה, כי
היה.
הוא שיחק עם זה אתמול.
טוב, אז בהזדמנות נסדר את
בסדר. איזה
זה.
תוכנה שלנו.
אוקיי, תגידו כשאתם רואים.
רואים הרבה.
רואים.
אוקיי. אנחנו ראינו שלוש שיטות בראשונים, למעשה ארבע, אבל שלוש מרכזיות. האם עירוי ככלי ראשון, שזה פשטות דעת הרי? האם עירוי ככלי שנית, שזו פשטות דעת הרשב"ם? או האם עירוי מבשל כדי קליפה? שזה פשטות דעת רבנו תם. ראינו שבע סוגיות שחלקן ראיה לאחת השיטות, והשיטה האחרת תיישב אותה בדרך אחרת, והסברנו את האילפס והגדרה של שבת מ"ב, את כל שבעה וחמין של שבת קמ"ה, את הסוגיה בזבחים של עירוי על כלי חרס, של קודשים, את הירושלמי שרבנו יונה אוסר להראות. אתם רואים שכל פעם אני סימנתי בצהוב מי שזה מתאים לו בפשט. בשבת קמ"ה הפשט הוא שעירוי ככלי שני ולכן מותר להדיח. בזבחים צדיקי הפשט הוא שעירוי ככלי ראשון ולכן זה נחשב ממש בישול של העירוי קודשים על חרס. בירושלמי רבי יונה אוסר להראות ופשט הדברים שזה ממש ככלי ראשון. גם בעבודה זרה הכשירו את הגת על ידי מילוי מים רותחים בפנים וגם הדבר הזה נראה שעירוי ככלי ראשון. וסוגיית תתאה גבר, לכאורה מראה שעירוי ככלי שני שהנוזל הקר התחתון גובר והעליון לא מחמם את התחתון, וזאת ראיית הרשב"ם. מצד שני, באותה סוגיה, יש לנו עוד הגבלה שמבשל כדי קליפה, וזה דבר שדווקא דומה לרבנו תם. אז זה פחות או יותר הסוגיות שראינו, והשיטות השונות בסוגיה. ואני רוצה עכשיו לנסות להסביר את הסברה של הדברים, להסביר את הדברים בסברה. מה נחלקו? אני רוצה להתחיל עם ריב ורשב"ם. למה אני מתחיל עם ריב ורשב"ם? כי ריב ורשב"ם זה שתי השיטות הקיצוניות. עירוי ככלי ראשון או עירוי ככלי שני. אז נוח לי יותר להתחיל בשיטות הקיצוניות ואחרי זה ננסה לדבר על כדי קליפה. וכדי להבין מה נחלקו ריב ורבנו תם, אפשר לחזור לסברה שמבדילה בין כלי ראשון לכלי שני, ולבדוק האם הסברה הזאת שייכת גם בעירוי. התוספות הסבירו שכלי שני, למה הוא לא מבשל מתוך שדופנותיו קרים, הולך ומתקרר. ואת תוספות אפשר להבין בשתי צורות. אתה לוקח אוכל, שופך אותו לכלי שני, או מים, שופך לכלי שני, מים הולכים, ועכשיו אנחנו אומרים זה לא מבשל. למה זה לא מבשל? האם זה לא מבשל כי אין לו את הדפנות החמות של כלי ראשון? או האם זה לא מבשל בגלל שיש לו דפנות קרות אחרות? בואו ננסה רגע לרשום את מה שאמרתי, שנבין רגע. אולי אני אקח את התרשים הזה. אז השאלה שלנו היא, מדוע כלי שני אינו מבשל? אני כותב על פי תוספות, כל הדברים זה על פי, כאן זה על פי תוספות. אז ראינו שתי אפשרויות. אפשרות אחת, אין לו את הדפנות החמות של כלי ראשון. אז בגלל שאין לו דפנות חמות, הוא בכלי שני, ולכן הוא לא מבשל. אפשרות שנייה, יש לו דפנות קרות. מה אכפת לי אם זה ההבנה הזאת או ההבנה הזאת? מה זה משנה?
מה קורה באמצע?
בכלי שני שהוא כבר שהוא חם.
מה קורה באמצע? בדיוק. מה קורה באמצע? יראו איזה מצב ביניים. מצד אחד, אין לו דפנות חמות. מצד שני, גם אין לו דפנות קרות.
הרב, לכאורה לפי תוספות שם בשבת, משמע שזה בגלל שיש לו דפנות קרות.
דיר, זאת שאלה טובה. כי התוספות אומרת שני הדברים. התוספות אומר שכלי ראשון, מתוך שהוא עומד, תכף נראה, בוא נראה את הלשון של תוספות שם, תכף אני יכול להבין, למרות שזה לא כל כך משנה, זה העיקרון של הדפנות, אבל אפשר לנסות לראות גם את הלשון שם. לעניין שלנו, יכול להיות שזאת מחלוקת רי והרשב"א. לדעת רי, רק דפנות קרות לא מבשלות. ולכן עירוי מבשל. כלומר, כלי שני לא מבשל כי יש לו דפנות קרות. לפי זה, עירוי יבשל. שהרי אין לו דפנות קרות. וזה שווה שיטת רי. עירוי ככלי ראשון. זה, אם אני אומר שהדפנות הקרות זה מה שקובע. מצד שני, לדעת הרשב"ם, אנחנו נגיד אחרת, נגיד שכלי ראשון מבשל בגלל הדפנות החמות, ולכלי שני אין דפנות חמות ולכן הוא לא מבשל. ולפי זה, עירוי ככלי שני. שהרי אין לו את הדפנות החמות של כלי ראשון. שזה שווה רשב"ם. אז לכאורה, זאת נקודת המחלוקת. אני חייב להגיד, מה שהתחלתי להסביר גם בשיעור הראשון על עירוי, שמצבי ביניים זה דבר נפלא, כי זה עוזר לנו לחדד דברים שלא היינו צריכים קודם. כי כשאתה רוצה להסביר את ההבדל בין כלי ראשון לכלי שני, אתה מסביר כלי ראשון דפנות חמות, כלי שני דפנות קרות. זה מספיק לנו. כשאתה בא לדון במצבי ביניים פה עירוי, פתאום אתה צריך לזקק יותר. אתה צריך להגדיר מה זה אומר, מה זה אומר דפנות קרות ודפנות חמות, האם באמת הדבר הופך להיות כלי שני בגלל שאין לו את הדפנות החמות של כלי ראשון, או שהוא הופך להיות כלי שני רק אחרי שהוא נפגש עם הדפנות הקרות של כלי שני. אני חייב להגיד שהדבר הזה, יש לו גם משמעות פיזיקלית, זה לא סתם הגדרה. יש לנו משמעות פיזיקלית, למה יש לנו משמעות פיזיקלית? מה זה משנה אם הוא נפגש עם הדפנות הקרות או לא נפגש? מה זה משנה?
שהחום יורד, מה זאת אומרת?
כלומר, החום יורד ברגע שיש גם אוויר מקרר, אבל ככל שהמסה כבדה יותר, כמו מתכת, הוא מתקרר יותר. כלומר, זה לא סתם שהחום, שאתה אומר, טוב, מה זה משנה? זה באוויר, זה בתוך הכלי השני. בגלל שהכלי השני הוא יותר דחוס, ממש יותר כבדה, אז הקירור הוא יותר מהיר מאשר אוויר.
מישהו אמר לי שהוא עשה ניסוי. כלי שני חם יותר וכלי ראשון פחות חם, הוא שם אוף בשתיהם והכלי ראשון התבשל יותר טוב.
מעניין. מי אומר את זה? אני לא רואה כאן וזה. מי דיבר צבי. עכשיו?
צבי.
צבי. טוב, מאוד מעניין. מעניין לראות, מעניין הניסוי הזה. יש לי מישהו שלפני 20 שנה בערך, כשהעברתי שיעור בהלכות שבת, בסוגיות של שבת, אז כתב לי מאמר על זה, על באמת להראות. אני אמרתי את זה בשיעור, אבל הוא ממש הוכיח בנוסחאות, עירוי ב... בצורה פיזיקלית, שברור שזה אמור להיות כך. אם כי זה מאוד מעניין הניסוי, צריך לחשוב איך בדיוק הוא עשה את הניסוי, אבל זה מאוד מעניין. אבל בכל אופן, אז יש לנו מקום לדון, האם זה בגלל הדפנות של הכלי הראשון, החמות, בגלל הדפנות הקרות, וזאת אולי מחלוקת הראשונים. הבעיה היא ש... למרות שהדבר הזה מאוד מסתבר, קשה להגיד אותו בדברי הרשב"ם. למה קשה להגיד אותו בדברי הרשב"ם? לפי ההסבר שאני אומר עכשיו, עצם היציאה מהכלי הופך את המים לכלי שני, הופך אותם לקרים. אבל הרשב"ם ביאר, מה המקור של הרשב"ם? שירוי ככלי שני, תתאה גבר. מה זה אומר תתאה גבר? תתאה גבר זה אומר,
הוא הגיע כבר לכלי,
שכל זמן שהמים באוויר הם עדיין ככלי ראשון, רק כשהם פוגשים את הדבר התחתון מצליח התחתון להתגבר על העליון והמים לא מבשלים אותו. אם אני מבין שכבר באוויר זה כלי שני, לא צריך את הסברה של תתאה גבר, לא צריך להגיד את הגבר, כי ברגע שהמים עוזבים את הדפנות של הכלי הראשון, הם הופכים להיות כלי שני. אז אם אני לוקח את שיטת הרשב"ם, לכאורה שווה רשב"ם שעירוי ככלי שני, אז הדבר הזה אנחנו מבינים שהוא לא כל כך פשוט. שהרי כבר באוויר, שהרי לפי סברה זו, כבר באוויר הוא כלי שני, ולא צריך את התחתון שיקרר אותו. אז למרות שמאוד מפתה להסביר כך את הרשב"ם, אבל זה קצת קשה להסביר אותו כך כמו שאנחנו מבינים. ולכן, השיטה הזאת היא לא שיטת הרשב"ם, היא יכולה עקרונית, אבל זה לא שיטת הרשב"ם, אלא זו כנראה שיטת רבנו יונה. ולמה זאת שיטת רבנו יונה? מה אומר רבנו יונה בהקשר הזה? אז אני אגיד בקצרה, שנייה, אני אנסה להביא את רבנו יונה.
רב, אפשר שאלה רק?
כן.
תתאה גבר, זה מדובר, למדו את זה מפסח, נכון? מקורבן פסח.
אוקיי.
נכון? אם אני לא טועה.
כן, יש שם...
אבל לא דיברו שם על המעבר, דיברו מה שעניין אותם זה שהעדים נכנסו לתנור וחזרו, כאילו הרוטף חזר לקורבן עוד הפעם, לראות אם זה מבשל או לא. אז כאילו להגיד מי גבר ומי לא. אז כאילו, אף אחד לא דיבר על אירועי, אפשר לה, כאילו, אולי נגיד שזה לא, לא דיברו על זה בכלל, תתה גבר, זה למקרה שזה כבר הגיע. כאילו...
כן, אבל למה אתה חושב ש... למה אתה חושב שלפי שיטתם כבר באוויר, זה לא יהיה?
לא, אני לא אומר שזה לא יהיה. מה שדיברו בתתאי הגבר, זה אחרי שהוא כבר הגיע. אני לא חושב שהם... גם אם לחשוב בהיגיון, אף אחד לא משתמש במים שנופלים מבר... לא מברז, מאיזשהו כלי לכלי אחר, לא משתמש באמצע. מה שמעניין לאן הוא הגיע. לא מעניין אותי מה שקורה באמצע.
כן, תראה, בדרך כלל זה לא מעין. תראה, השאלה שאתה שואל היא תלויה קצת בהבנת סוגיית את הגבר. ואנחנו ננסה להתייחס לזה. לא עכשיו, אבל אנחנו ננסה להתייחס לזה. בשביל זה צריך לנסות להבין יותר טוב את כל סוגיית את הגבר. ובעזרת השם, אני מקווה שנגיע לזה. שנייה. תתחילה. אני אתחיל אולי בעל פה. רבנו יונה אומר שאסור לקחת, שנייה, מכשלה גדולה. כאן, רגע. הנה רבינו יונה. רבינו יונה אומר מכשלה גדולה תחת יד קצת העם, מה המכשלה? שתומנים קומקום של מים חמים ניתן לתוך הקדרה בשבת, כשהתובדים מצטמק, ופעמים שאחד אין היד צולדת, והאחר היד צולדת, ונבשל זה בזה ונמצאו מבשלים בשבת. ואפילו שניהם יד צולדת, והם איגמן דבר בירושלמי, דהירו אינו ככלי ראשון, כלומר ככלי שני, וכשמערים המים לאלתם, לאלתר כשיצאו מתוך הכלי, כשמערים המים לאלתר מיד כשיצאו מתוך הכלי, אף על פי שהם רותחים בטל, פסה כוח רתיחתן מלבשל. כדין כלי שני, אינו מבשל, הוא מתבשלים בתוך כלי ראשון, ומים מבשלים בזכר רתרן, יש שם משום משול. מה אומר כאן רבנו יונה? רבנו יונה אומר, שאסור לקחת קומקום של מים רותחים ולערות ממנו לתוך קדרה על האש. יש לך צ'ונט בבית. אתה רוצה לקחת מים רותחים, לערות אותם לתוך הצ'ונט. אומר רבינו יונה, יש בעיה לעשות את זה. למה? כי ברגע שזה יצא מכלי ראשון, זה כבר הפך להיות כלי שני. זה כבר הפך להיות קר. עכשיו אתה שופך את זה לתוך כלי ראשון, אתה מבשל את זה. כלומר, יש לנו מצב שיש לנו פעמיים דפנות חמות. המים נמצאים עכשיו בדפנות חמות, בכלי ראשון. אני שופך אותם לדפנות חמות, לכלי ראשון. הדפנות החמות הן בהתחלה, בסוף אותן דפנות חמות. אבל אומר רבינו יונה, כיוון שבאמצע זה עבר באוויר, ולא היה לזה דפנות, זה הפך להיות לא מבושל. וכיוון שזה הפך להיות לא מבושל, אתה לא יכול להכניס את זה לתוך כלי שני, לתוך כלי ראשון.
הרב, זה קצת מוזר, לא?
רק ננסה קודם כל להבין, כלומר, לפי רבינו יונה, אנחנו ננסה להבין את ה...
כאילו, הזמן שזה באוויר זה בדיוק שתי שניות, כאילו, איך זה מספיק בכלל?
תראה, זאת שאלה מעניינת. זאת שאלה מעניינת. אנחנו ננסה להתייחס גם לזה קצת, אבל לפחות קצת התקרר, קצת נחשב לא מבושל, פסק כוח את תרחתן. זה כאילו לא טוב, זה לא אומר שזה קר, כן? אדם יקבל קביעה, לא כדאי להיפגש עם המים האלה. אבל לפי רבינו יונה, אסור להראות מים חמים מכלי ראשון לתוך כלי ראשון אחר. למשל, לשפוך מים מקומקום לתוך חמין, לתוך צ'ונט. כי מיד כשיצאו מהכלי, מכלי ראשון, פסק כוח רתיחתן לבשל. כלומר, עצם היציאה מדפנות חמות הופכת את המים לכלי ראשון, למרות שאין עדיין דפנות קרות. אז אם כך, את הסברה הזאת, אנחנו בוודאי יכולים לתת לרבינו יונה. אולי זה קצת קשה לשים את זה, כמו שאמרנו, ברשבם, כי לפי הרשבם, לכאורה, רק שזה ייפגש עם הדבר התחתון, רק אז זה יהפוך להיות כלי שני, אבל לפי רבינו יונה, כבר ביציאה מכלי ראשון זה הופך להיות כלי שני, ומזה נראה שברגע שאין לו דפנות חמות, הוא כבר נהיה כלי שני. אני חייב להגיד שבאמת, אם היינו לומדים הלכות שבת, היינו דנים רבות לרבינו יונה, ויש מקום לדון בו, ויש מקום לחשוב אם אפשר להבין אותו אחרת, ויש מקום לדון בפסיקת ההלכה. אני רק אגיד שיש אחד מהאחרונים, שלמרות שהוא מקל גדול ברוב פסיקותיו, במקרה הזה הוא כמו פנטר, לא מוותר, והולך עם רבינו יונה עד הסוף, ופוסק כך להלכה. ומי זה האחרון הזה? ומה שאמרתי, מקל הרבה, אז אתם מבינים, זה הרב עובדיה. הרב עובדיה, בשו"ת חווה דעת, בחלק ד' בסימן כף ב', הרב עובדיה פוסק הדבר הזה, ולפי דעתו אסור לקחת מים חמים ולשפוך לתוך צ'ון. אני חייב להגיד, אשכנזים ודאי שמותר להם לעשות את זה. מה זה ודאי? כן, בשורה התחתונה, למרות שהביאור הלכה מביא את הרבינו יונה, ונגדים, אבל למעשה מסתבר שמותר לעשות, וגם לספרדים יכול להיות שמותר. יש ספר שנקרא תפילה למשה, אתם מכירים אותו, כי הוא כתב את מנוחת אהבה. והוא בהקדמה שלו לפשוט תפילה למשה, ואחרי זה בשוט תפילה למשה חלק א', סימן ה', מתווכח עם הרב עובדיה על זה. מתווכח וטוען שצריך להתיר את זה. אנחנו עכשיו עוזבים
הרב, את רשמת שם כלי ראשון ולא כלי שני. הרב רשם
מה שם. אומר?
הרב רשם לשם, ברגע שהוא יוצא מהדפנות החמות, הופכת את המים לכלי...
שני. אוקיי. אז אנחנו לא נתעסק עכשיו בביאור רבינו יונה, אבל העיקרון שעולה מכאן, הוא שלפי רבי יונה, הסברה הזאת באמת קיימת. ברגע שזה יצא מכלי ראשון, זה כבר נחשב לכלי שני. עכשיו אני רוצה לבאר את שיטת רי. שיטת רי, שירוי ככלי ראשון. עכשיו, גם רי מודה שיש משמעות לתתא אגבה, ושלפעמים העליון מתבשל רק כדי קליפה. וראינו שתלוי אם נפסק הקילוח או לא נפסק הקילוח. אם נפסק הקילוח, אז תתא אגבה מבשל רק כדי קליפה. אם לא נפסק הקילוח, אז כלי ראשון גובר, ואז הוא מבשל לגמרי. ולפי זה יוצא שאם לא נפסק הקילוח, מים, אתה שופך מים, ויש ירות על זה, זה נחשב ככלי ראשון ממש, מבשל ככלי ראשון ממש. השאלה הזאת היא שאלה מעניינת, הנקודה הזאת. ובשער ציום שאל, אולי נכתוב כאן למעלה, רק שיטת רי, מים שיצאו מכלי ראשון, אם לא נפסק הקילוח, אז מבשל רק כדי קליפה. ולא יותר, כי התחתון גובר. אם נפסק הקילוח, אם לא נפסק, לא, הפוך. אם נפסק הקילוח, סליחה, מבשל רק כדי קליפה. אם לא נפסק הקילוח, אז מבשל לגמרי. זה למעשה מה שאומר לי. ובשאר הציון, המשנה ברורה, התקשה בשיטה הזו. אומר המשנה ברורה, שין י' ח' סעיף קטן ק' י' א', כמובן זה בענייני לחוד שבת, אבל זה עוזר לנו גם במקרה שלנו. אומר המשנה ברורה, דעל האור גם כן אינו מבשל ברגע ראשונה, וגם כאן, אף שמתערב תפח והחמין, מכל מקום אין מתבשל תכף. כלומר, אומר המשנה ברורה, איך יכול להיות, איך אפשר להגיד דבר כזה, שעירוי יבשל ברגע אחד. איך אפשר להגיד שהוא יבשל ברגע אחד ממש, אפילו בכלי ראשון זה לא מתבשל מיד. אז להגיד שהוא יבשל את הכל, איך אפשר להגיד? קליפה, זה אתה יודע, מבשל שכבה ראשונה, אבל איך אפשר להגיד שזה מבשל את הכל? עכשיו, המשנה ברורה עצמו, הוא לא בדיוק עונה על זה, אבל במשנה ברורה הוא אומר, ובשאר הציור רואים שהוא מתייחס לזה, ועיין בחיי האדם שכתב, לצונן לתוך המין, דווקא ששופך בשפיכה גדולה, הכל בפעם אחת, כלומר, זה לא כל פעם שלא פסק הקילוח, אני אומר, זה מבשל לגמרי, אני אומר, מדובר פה שהוא שפך הרבה בשפיכה אחת, יש לזה משהו מיוחד, שאולי רק במקרה הזה זה באמת מבשל, אז זה דבר אחד שאומר המשנה ברורה, זה סעיף קטן פג, ארוך השולחן מבאר בדרך אחרת. אומר ארוך השולחן, ועוד אפשר לומר בדעת רבינו תם, דעירו יבא לגמרי ככלי ראשון גם לעניין אוכלים, וזה שחם לתוכם או צונן לתוכם אוסר בחולו, זהו מפני ששהה שם הרבה זמן, והולכת הבליעה יותר ויותר, כמו שהחוש מעיד כן. מה שאין כן בעירוי, דמיד נופלים הרותחים מהתרנגולת, אינו מבליע אלא כדי קליפה. אומר ארוך השולחן, גם לשיטת רי, עירוי מבשל לגמרי, רק אם המים נשארים שם. אבל אם הם מסתלקים מיד, למשל כשאתה שופך על תרנגולת שהיא לא בתוך סיר. שופך מים רותחים על תרנגולת והכל נשפך. אז זה מבשל רק כדי קליפה. עכשיו, זה דבר מאוד מעניין, כי מה עוזר לי שזה הרבה זמן? מה זה משנה? הרי איפה זה יהיה הרבה זמן? בכלי ראשון או בכלי שני?
בכלי שני.
הרי מה הוא אומר? אם אתה שופך לתרנגולת בחוץ, אז נשפך. וזה רק כדי קליפה, אז זה לא לגמרי. אם זה יהיה בתוך סיר, אז זה שוהה הרבה זמן. אוקיי, שוהה הרבה זמן, אבל זה שוהה בתוך כלי שני. אמרנו שכלי שני לא מבשל. כלומר, לפי הדבר הזה יש כאן דבר מאוד מעניין, שעירוי לבד יכול לעשות כדי קליפה. אבל אם יהיה עירוי, פלוס מים ששוהים הרבה זמן בכלי שני, זה יכול לבשל. אם לא יהיה עירוי, אלא רק תשים בכלי שני, זה לא יבשל. מה הסברה של הדבר הזה? אני חושב שהסברה היא די פשוטה. אתם יודעים, הרבה פעמים אתה שם סיר על האש. אם אתה מרתיח אותו, אז אחרי זה הוא יוכל להתבשל גם על אש קטנה. אבל אם אתה לא מרתיח אותו, שם על אש קטנה מראש, יכול להיות שהוא ייקח לו המון זמן. כלומר, לפי ההבנה הזאת של ערוך השולחן, בשאלה שלנו, איך יכול להיות שעירוי מבשל לגמרי? אז התשובה, עירוי לא מבשל, עירוי נכתוב ככה, מבשל רק כדי קליפה. לכל הדעות. עירוי לא יכול לבשל יותר, כאשר יש רק עירוי. למשל, שפך על אוכל שלא נמצא בתוך כלי. אבל עירוי לתוך כלי מבשל, כי יש כעת עירוי פלוס שהייה ארוכה במים חמים. ומה שהסברנו, ולמרות שהשהייה היא בתוך כלי שני, כיוון שהיה עירוי, אני כותב כאן, מעין הרתחת התבשיל, כעת הוא ממשיך להתבשל גם בכלי שני. אז השיטה הזאת היא הסברו של ערוך השולחן ללוגיקה, להיגיון שאנחנו מנסים להבין איך זה יכול להיות שעירוי יבשל לגמרי. יש לנו שיטה נוספת, והיא שיטת הפני יהושע.
רב?
כן.
לא הסברנו את הרשב"ם. הסברנו רק את רבנו יונה בסוף.
אנחנו לא מסבירים את הרשב"ם עכשיו, הסברנו את רבינו יונה, ועכשיו אנחנו מסבירים את רי. אני חוזר כאן, שיטת רי.
ערוך השולחן מדבר על רבנו תם או על רי?
אנחנו מדברים על רי עכשיו. או על רי, סליחה. הסברנו את רי, כן, את שיטת רי אנחנו מסבירים. תכף מדבר על רבנו תם. אנחנו מדברים על רי.
כי הוא דיבר על רבנו תם, מה שהוא כתב בפנים.
אוקיי, כי גם רבנו תם, לפעמים אומר ככה, לפעמים אומר ככה, נגיע לרבנו תם. אבל העיקרון, שאנחנו מנסים להסביר עכשיו, זה שיטת רי. מקודם הסברנו את רבינו יונה, נגיד אותו, עשו אותו אדום, לא, לא עשו אותו, כן, עשו אותו אדום, טוב. מקודם הסברנו את רבינו יונה. עכשיו אנחנו עזבנו את רבינו יונה, ואנחנו מנסים להסביר את שיטת רי. ואחרי זה אנחנו נצטרך להסביר את השיטות האחרות גם. הפני יהושע אומר דבר מאוד מעניין. הפני יהושע בשבת מבית עמוד ב', חשבתי לך להעתיק אותו, אבל אין לנו זמן, זה ארוך מדי. הפני יהושע שבת מבית עמוד ב', הפני יהושע נמצא גם בפרויקט השו"ת. הפני יהושע אומר שבאמת אין דעה שחושבת שעירוי מבשל לגמרי. אין דבר כזה. עירוי מבשל רק כדי קליפה. אז תגידו, רגע, אם זה רק כדי קליפה, אז למה לא אמרתם את זה? למה בעוד מקומות אומרים מבשל? אומר הפני יהושע, כי לעניין שבת זה לא משנה לנו. כל המקומות שמדברים על שבת, אין עניין להגיד לנו שזה כדי קליפה או לא כדי קליפה. למה אין עניין? כי מה זה משנה? בכל מקרה זה אסור. גם אם זה כדי קליפה, זה אסור. כלומר, הפני יהושע למעשה מסביר, פני יהושע,
זה לא קשור לחצי שיעור אסור מן התורה, או לא?
אוקיי, אז יש מקום לדון בזה, אבל בעיקרון, בעיקרון,
בשביל זה לא משנה.
לכולי אלמה, עירוי לא מבשל לגמרי, אלא רק כדי קליפה. הסוגיות בעניין שבת לא תרחו לבאר זאת, כיוון שממילא יש איסור לבשל בשבת, גם אם זה רק כדי קליפה. אז בכל מקרה יש איסור בדבר. עכשיו, לכאורה, למה לפי זה לא הביאו, למה רי לא הביא רק את הסוגיה בפסחים? ששם רואים שירוי כדי קליפה, אם רי אומר שזה תמיד כדי קליפה, למה הוא הביא את כל הסוגיות בשבת? הוא היה מביא רק את הסוגיה בפסחים. אומר, למה הוא מביא את הסוגיה בזבחים למשל, שכתוב שם, אשר יבוש על בו, אז אומר הבני יהושע שאת הגמרא בפסחים היה אפשר לדחות, והיה אפשר לומר שזה מדבר רק לגבי איסור ויתר, ולהגיד שיש בליעה כדי קליפה, אבל זה לא אומר שיש בישול. ולכן צריך ראית הראייה בזבחים, ששם רואים שעירוי זה בישול. אז זה רק בסוגריים, לא די בסוגיה בפסחים, משם היינו חושבים שיש רק בליעה של כדי קליפה, ולכן צריך את הסוגיה, סוגיות וזבחים וכולי, שנדע שיש ממש בישול כדי קליפה. בכל אופן, באמת הפני יהושע אומר, אין דבר כזה שמבשל בכולו, תמיד זה מבשל רק כדי קליפה. יש אפשרות רביעית אולי להסביר, שאולי מה שמתכוונת הגמרא שערי, שעירוי ככלי ראשון, זה אומר שלעירוי יש שם של מבשל. יש לו כוח לעשות גם בישול שלם, אבל לא כל דבר הוא מבשל בצורה מלאה בעירוי. יש דברים שמתבשלים בקלות. אתה עושה תה, מתבשל בקלות. יש דברים שלוקח זמן. אתם יודעים, כמו שמשם הוא אמר, גם על האש לוקח זמן. זאת אומרת שאולי אפשרות רביעית להסביר, זה כלי ראשון, לא כלי ראשון, עירוי כלי ראשון הוא יש בו כוח של בישול כמו כלי ראשון, אבל לא תמיד הוא מבשל את הכל, כמו שגם בכלי ראשון לוקח זמן עד שמתבשל. ייתכן שיש דברים שהוא מבשל הכל, כמו אולי תה, ויש דברים שהוא מבשל רק חלק. הטרי איננה שהוא מבשל הכל, אלא שיש לו כוח של בישול. וזה אולי אפשרות נוספת להסביר את שיטת רי. עכשיו, אני רק אגיד ממש בקצרה, ממש, רק את רבינו תם, ממש בקצרה, למרות שאנחנו צריכים לסיים, אני ממש בקצרה אני אגיד את רבינו תם. בתוספות השבת הפלמטית, הם כותבים שרבינו תם סבור שירוי ככלי ראשון. אבל התוספות בזבחים, נפצדיקי, כותבים שרבינו תם מבשל רק כדי קליפה. אז מה באמת סובר רבינו תם? לפי הפני יהושע, זה קל להסביר, כי לפי הפני יהושע, הוא סובר שירוי מבשל רק כדי קליפה. אבל בתוספות בשבת לא הקפידו לדקדק בזה, וכתבו שרבינו תם עירוי מבשל, כי עסקו בהלכות שבת. רק נכתוב כאן, שיטת רי, שיטת רבינו תם, סליחה. זוכרים, אנחנו צריכים לצבוע אותו באדום, שלא תהיה פה אפליה, אחרי זה רבינו תם יגיד את כולם אתה עושה באדום, אותי לא. אוקיי. אז שיטת רבינו תם. ראינו שיש לנו לא ברור מה הוא חושב, שבתוספות שבת למתת, עירוי מראשון, רבינו תם. לעומת זאת, בזבחים דף צדיק ה', עירוי מבשל כדי קליפה. לרבינו תם. ואז השאלה היא, מה הוא סובר? אז אפשרות אחת, לפי הפני יהושע, אמרנו, הוא סובר שמבשל רק כדי קליפה, אבל בשבת לא דקדקו בלשון, כי ממילא יש איסור שבת. אז זאת אפשרות אחת. ערוך השולחן מיישב לפי שיטתו. ערוך השולחן אומר, כאשר רבינו תם אמר שמבשל, שזה ככלי ראשון, על מה הוא דיבר? עירוי ככלי ראשון, אם שהה בכלי. עירוי רק כדי קליפה, אם רק עירה עליו. אז לפי ערוך השולחן, קל להסביר את רבינו תם, ולפי ערוך השולחן, גם מיושבת הקושייה של רשב"ם על רי. רשב"ם הקשה על רי מהסוגיה בעבודה זרה דף ע"ו, שראינו שם שאפשר להכשיר סיר על ידי גלישה של מים, בגלל כבולעו כך פולטו. והקשה רשב"ם על רבינו תם, על רי, אם באמת עירוי ככלי ראשון לגמרי, למה צריך להגיד לי כבוא לא כך פולטו? אפשר להכשיר כי זה כלי ראשון, וכלי ראשון אפשר להכשיר. אבל לפי ערוך השולחן זה ברור, כי אתה שופך את המים והם מיד יורדים החוצה. כיוון שהם יורדים החוצה, אז גם לשיטת רי, זה לא נחשב ככלי ראשון ממש, ולכן היה צריך להסביר כבוא לא כך פולטו. לא כל כך משנה עכשיו, בכל אופן, ראינו עכשיו גם את שיטת רבינו תם והסברים של רבינו תם, ובעזרת השם, בפעם הבאה נמשיך את הרשב"ם, הסברנו קצת, אבל לא הסברנו לגמרי, אנחנו ננסה בעזרת השם להתייחס יותר בפעם הבאה לסיכום ונסות להגיע לפסק ההלכה ולדברים המעשיים שיוצאים מהסוגיה שלנו. מוריי ורבותיי, היה נחמד להיות איתכם היום, אנחנו נשלח את הסיכום, וגם יש לכם צילום של השיעור, אז תוכלו לעבור ולסדר לכם את הדברים.
מה יש לך מצגת, הרב?
אני אשלח את המצגת, בעזרת השם, ובעזרת השם, שיהיה לכם יום מקסים.
תודה רבה, הרב.
יום טוב, הרב, תודה רבה.
תודה רבה, הרב.
תודה רבה. תישון?
תישון.